שלום למאזינים. כפי שכבר הסברנו, הקידושין שבחתונה נעשים על ידי פעולת קניין של נתינת טבעת מהחתן לכלה. שהחתן נותן טבעת ששייכת לו לכלה, ובשעה שהטבעת עוברת לרשותה של הכלה, היא מתקדשת לו לאישה. במילים אחרות, העברת הטבעת מרשות החתן לרשות הכלה היא מעשה הקניין שיוצר את הקידושין, ולכן ברור שהטבעת חייבת להיות שייכת לחתן. ואם הורי החתן הם שהלכו וקנו את הטבעת מכספם, עליהם להעביר את הטבעת לרשותו על ידי שיתנו לו את הטבעת במתנה גמורה, והוא יכוון לקנות מהם את הטבעת על ידי קניין הגבה, כלומר, יקנה מהם את הטבעת בזה שיגביה את הטבעת בידו לגובה של 30 סנטימטר לפחות מעל הרצפה. ועוד צריך לשים לב שהחתן ישלם למוכר עבור הטבעת עוד לפני החתונה. כי כל זמן שלא שילם עבור הטבעת, עדיין אין הטבעת שייכת לו בקניין גמור מן התורה. ואם כן, הקידושין אינם שלמים. וכמובן שכל קניין הטבעת אינו שווה כלום ללא הבנת משמעות הקניין המיוחד הזה שהוא הקידושין. ולכן צריך החתן לומר לכלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל. ואז, כשייתן את הטבעת לשם קידושין, יחולו הקידושין. וראוי שהחתן והכלה יכוונו בעת חתונתם לקיים את מצוות הקידושין שהיא מצווה מן התורה. וכן יכוונו שעל ידי החתונה יוכלו לקיים את מצוות פרו ורבו, והתפללו שיהיו להם ילדים טובים. וכן יכוונו שעל ידי חתונתם יוכלו לקיים בשלימות את מצוות ואהבת לרעך כמוך, וכפי שכתב הארי הקדוש, שעיקר קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך מתקיים בפועל בין בני הזוג. ייתכן שאדם ייתן טבעת לחברתו, ויאמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל, והיא תסכים לנסה לו ותושיט את אצבעה, והוא יענוד את הטבעת על אצבעה, ובכל זאת, אם לא יהיו נוכחים במקום עדים כשירים, הקידושין לא יחולו, והם עדיין יחשבו לזוג רווקים. וזהו ההבדל היסודי שבין העדות בדיני ממונות לעדות בהלכות קידושין. כי בדיני ממונות כל תכליתם של העדים הוא רק לברר מה היה באמת. האם אכן פלוני נתן הלוואה לאלמוני וכמה נתן? או האם פלוני הזיק לרכושו של אלמוני או גנב? אבל אם לא יהיה ויכוח בין שני הצדדים, אין יותר צורך בעדים. כי רק כשיש ספק מה היה, צריכים העדים לבוא ולהכריע. אבל כשאין ספקות והצד הנתבע מודה שהוא חייב כסף, עליו לשלם גם כשאין עדים. ולא כן הדין לגבי קידושין וגירושין, שבהם נוכחות העדים היא חלק בלתי נפרד ממעשה הקידושין או הגירושין. ואם לא יהיו עדים, אפילו ששני בני הזוג יספרו שערכו קידושין ביניהם, קידושין אלו לא יתפסו. והטעם לכך, שבקידושין או גירושין לא מדובר רק על חיוב ממון מאחד לשני, אלא מדובר על שינוי מוחלט במעמדו של האיש והאישה. שינוי הנוגע לכל בני האדם, שמעתה האישה היא אשת איש, ולמשל על פי דיני התורה, כל מי שישכב עם ההתחייב מיתה בידי שמיים, ואם היו עדים שיתרו בו בעת מעשה התחייב מיתה בידי בית הדין, וברור ששינוי כזה במעמדה, מרווקה לאשת איש או מאשת איש לגרושה, לא יכול להיעשות ללא נוכחות של עדים, ולכן יש להקפיד שהעדות תהיה קשרה, ועל כך נדבר בפעם הבאה. בפעם הקודמת למדנו שלא עדים כשירים אין שום ערך לקידושין שבחתונה, והיום נפרט מי הם הכשירים להיות עדים בחתונה. וראשית נציין את הכלל שהעדים צריכים להיות אנשים שיכולים להתבונן באופן מבוגר ואובייקטיבי על האירוע, וכן עליהם להיות שותפים לערכים שעל פיהם נעשים הקידושין. ולמשל ילדים קטנים פסולים להעיד, מפני שהם אינם מתבוננים באירוע בצורה בוגרת, ורק מגיל 13, גיל הבר מצווה, יכולים הנערים להיות עדים כשרים. גם קרובי משפחה של החתן או הכלה אינם יכולים להיות עדים, כי הם אינם צופים בצורה אובייקטיבית באירוע. ונמנה כאן כמה דוגמאות לקרובים הפסולים להעיד. אחים ודודים או בני דודים נחשבים לקרובים, וכן סבא ואפילו סבא רבא פסול מלהעיד בחתונת נינו. וכן פועל שעובד אצל החתן או הכלה פסול מלהעיד בחתונתם, מפני שהוא תלוי בהם במשכורתו. אבל חברים טובים שאין ביניהם לבין אחד מבני הזוג קשר דם או תלות כספית, יכולים להיות עדים כשירים לחתונה. וכן אדם שאינו מזדהה עם הערכים שעליהם מבוססים הקידושין, היינו עם ערכי התורה, אינו יכול להיות עד בחתונה. ולכן אדם שחוטא בגילוי עריות, למשל מקיים יחסים אשת איש או עם אחותו או ביתו וכדומה, פסול לעדות. וכן אדם שחשוד בגניבה, פסול מלהיות עד. וכמובן שאין הבדל בין הוא מתפרץ לבית חברו בלילה וגונב, או שהוא מוכר בחנות ומשנה את המחירים או המשקל לטובתו. ואפילו אם הוא בעל צווארון לבן, כל אלה פסולים לעדות. וכן אדם שאינו שומר שבת כלחתה, ואינו שותף מלא לכל ערכי התורה, אינו יכול להיות עד על מעשה הקידושין, שכל כולו מבוסס על מצוות התורה. נו, שאין הקידושין חלים ללא נוכחות של עדים, ואם קידש אדם אישה בינו לבינה, קידושיו בטילים. אלא שלכאורה יש מקום לשאול, מדוע צריך לייחד עדים לכך? הרי ממילא נמצאים הרבה אנשים סביב החופה, וכל אחד מהם יכול לחשב עד, ואם כן מדוע צריך לבחור מתוך כולם שני עדים? כמה תשובות נאמרו בדבר. ראשית, פעמים רבות סביב החופה עומדים קרובי המשפחה שהם פסולים להיות עדים, ואילו החברים שיכולים להיות עדים עומדים רחוק ואינם מתבוננים בתשומת לב בכל פרטי הקידושים. ואם אין שני עדים כשירים שראו את נתינת הטבעת מידו לידה ושמעו אותו אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, הקידושים פסולים, משום שנעשו ללא עדים. ולכן מקרבים שני עדים כשירים שאינם מבני המשפחה, והם יעמדו ליד הזוג ויראו את כל פרטי הקידושים, ועל ידי כך יכשירו את הקידושים. ועוד שאנו חוששים לדעת כמה פוסקים שסוברים שאם בעדות אחת היו נוכחים עדים כשירים ופסולים ביחד, גם עדות הכשירים פסולה. ולכן מייחדים שני עדים, והרב שמסדר את הקידושין אומר להם, רק אתם העדים. כלומר, אל תחשבו שאתם מעידים כאן ביחד עם שאר הקרובים על החתונה, ועל ידי כך הקרובים לא מצטרפים לעדות וממילא לא פוסלים אותה. לאחר שדיברנו בפעמים הקודמות על עיקר הקידושין שנעשים על ידי נתינת הטבעת לקלה בפני עדים, יש מקום להזכיר שחזל תקנו ברכה לקידושין, וכמו בקידוש תקנו לומר את הברכה על כוס יין מלא, שמבטא את התפשטות הברכה מהעולמות הרוחניים העליונים ועד ליין, שמבטא את השמחה הפשוטה והטבעית שבעולם החומר שלנו. וכן אנו מקווים עבור בני הזוג הטרי שהערכים הרוחניים של קדושה ונאמנות ילוו אותם כל ימי חייהם, יחד עם הרגשות הטבעיים של אהבה והשמחה והססון שמתבטאים ביין. וביסוד ברכת הקידושין מובאות שתי דעות. לדעת הרמב״ם, כשם שלפני הרבה מצוות תקנו חכמים לברך ברכה, כך גם לפני מצוות הקידושין תקנו ברכה. ואילו לדעת הראש, ברכה זו היא ברכה של שבח והודעה להשם, על שהבדילנו מן העמים וקידש אותנו מצוותיו, על ידי שנתן לנו הדרכה אלוקית כיצד לבוא בברית הנישואין. והרב מסדר הקידושין הוא זה שמברך את ברכת הקידושין, ותחילה הוא מברך על היין, ואחר כך מברך את ברכת הקידושין. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. ולאחר סיום הברכה תואמים החתן והכלה מהיין, ולאחר מכן מתבצעים הקידושין. ונוהגים לכבד את ההורים במסירת הכוס לחתן ולכלה, וכך הוא הסדר. הרב מסדר הקידושין נותן את הכוס לאבי החתן, והוא נותנו לחתן לטעימה. ולאחר מכן לוקח הרב את הכוס מהחתן ומוסרה לאם הכלה, והיא נותנת אותה לכלה לטעימה. והחתן אינו מוסר בעצמו את הכוס לכלה, משום שעדיין הוא נמצא רק בשלב הקידושין. ובמאמר מוסגר כדאי אולי לציין שמנהג זה הוא רק בנוגע לכוס ברכת הקידושין. אבל את הכוס השנייה, שעליה אומרים את שבעת ברכות הנישואין, ימסור החתן לכלה בעצמו, משום שאז כבר נסתיימו הנישואין, ואז מתאים שהקשר ביניהם יעשה ללא מתווכים, ואפילו אם הם הורים. יחד עם כל השמחה והברכות על כוס יין שיש בחתונה, ההלכה במבטה אחראי והמפוקח לא שכחה לדאוג לזכויותיה של האישה במידה והשידוך לא יעלה יפה. ולצורך זה כותבים את הכתובה שהיא מגילת הזכויות של האישה. ובכתובה מתחייב החתן כלפי הקלה בכמה עניינים. אבל העיקר הוא ההתחייבות של הבעל לתת לאישה סכום כסף במקרה שהשידוך לא יעלה יפה והם יתגרשו. או למקרה שהבעל ימות לפני אשתו, אף אם בצוותו הוא יוריש את כספו לקרוביו האחרים, מכל מקום האישה תקבל עוד לפני היורשים את הסכום שנרשם בכתובה. וזאת כדי לעזור לה להתחיל את חייה החדשים כגרושה או אלמנה. ועוד תפקיד מרכזי ישנו לכתובה, והוא למנוע גירושים שאינם הכרחיים, שעל ידי שהבעל המרוגז יזכור את הסכום שהוא יצטרך לתת לאשתו במידה ויגרשנה, תתקרר עליו דעתו ויחשוב, אולי בכל זאת עדיף לנסות לחיות ביחד בשלום ואהבה במקום לשלם את הכתובה. וכפי שאמרו חז"ל, כדי שלא תהה קלה בעיניו להוציאה. וכדי להבטיח עוד יותר את זכויותיה של האישה, תיקן שמעון בן שטח שכל נכסיו של הבעל יהיו אחראים לתשלום הכתובה במידה והתגרשו. היינו שגם אם אין לבעל מזומנים, מכל מקום ירדו לנכסיו ויגבו מהם את שווי הכתובה. וכמובן גם תקנה זו נועדה בין השאר כדי לעכב בעלים כעסנים מלהתגרש בחופזה. בפעם הבאה נמשיך לעסוק בלכות הכתובה. נחלקו התנאים בשאלה האם כבר התורה חייבה את הבעל לכתוב לאשתו כתובה שתגדיר את סכום הפיצויים שיצטרך הבעל לתת לאשתו במקרה שהתגרשו, או שזאת תקנת חכמים. ולמעשה לכלל לא משנה אם הכתובה היא מן התורה או מדברי חכמים. בכל מקרה, אם תתגרש או תתאלמן, היא תקבל את סכום כתובתה. וסכום הכתובה נקבע על פי שלושה מרכיבים: עיקר הכתובה, הנדוניה ותוספת הכתובה. עיקר הכתובה הוא סכום קבוע של 200 זוז, שהוא סכום המינימום שנקבע לכתובה, וזהו סכום שניתן היה להתקיים בו במשך שנה לפחות. והחלק השני הוא הנדוניה, היינו חשבון הכסף והרכוש שהצד של הקלה העביר לרשותו של החתן. ומאחר והחתן זכה בו, עליו להוסיף את שוויו בכתובה, כדי שאם יתגרשו, רכושה לא יישאר ברשותו. והחלק השלישי הוא התוספת שהחתן היה מוסיף כנגד הנדוניה שקיבל. ומחשבים את שלושת המרכיבים ביחד, וזהו סכום הכתובה, היינו הסכום שהבעל מתחייב לתת לאשתו במידה והתגרשו. וכן אם הבעל ימות לפני אשתו, זהו הסכום המינימלי שהיא תגבה מנכסיו, גם אם שמה לא יוזכר בצוואה. ופעם, אכן הייתה חשיבות עצומה לסכום שנכתב בכתובה. אבל כיום, אין כמעט משמעות לסכום שנכתב בכתובה. וגם אם החתן והכלה יגיעו חס וחלילה לגירושין, הסכום שנכתב בכתובה תהיה לו משמעות מועטת ביותר. והסיבה לכך היא שחכמים תקנו כמה תקנות שיצרו מצב שהבעל לא יכול לגרש כיום את אשתו ללא הסכמתה. וממילא, אין הגירושין יכולים להיעשות אלא על ידי הסכמה הדדית שנקבעת במסע ומתן, שבו כמובן יוכרעו גם העניינים הכספיים. ולכן כיום אין סיבה שהצד של החתן והכלה יתווכחו ביניהם על גובה סכום הכתובה. ורק במקרה שהחתן מציע סכום נמוך במיוחד, או שצד הקלה תובע סכום גבוה במיוחד, אז יש מקום לחשוש שסכומים אלו יהוו בסיס למסע ומתן במידה והתגרשו. ולכן על הצד השני לעמוד ולטבוע שסכום הכתובה יהיה נורמלי, היינו סכום שמקובל אצל רוב הזוגות.